היי,
שלום.
שלום.
ערב טוב.
בוקר טוב.
שלום לאורחת הכל כך מיוחדת ומפתיעה שלנו שלעולם לא התארחה בפודקאסט ממש, לפני.
ממש זר לי וחדש
ממש.
לי.
ממש. אני כל כך אוהבת לגוון באורחים שלי. אז... מה שלומך?
טוב, תודה, אני בסדר. בסדר גמור.
אני שואלת אותך מה שלומך, כאילו אנחנו לא ביחד כבר 9 שעות מהבוקר.
כן, אנחנו תמיד ככה, תמיד אנחנו נפגשות בימים שאנחנו מצלמות לך פודקאסט, ואנחנו כל היום עבירות היום ביחד, גם דיברנו על זה פרק קודם, שאנחנו פשוט...
לא מדברות על שום דבר חשוב במהלך היום, כי אנחנו שומרות הכל הפודקאסט.
כן, יש לי כאילו דברים שכזה בא לי לפרוק לך, כי אני רואה אותך פעם בשבוע, ואז אני לא יכולה, כי אני צריכה לחכות לפודקאסט, אז אני חיכיתי, והי.
היי.
אז אני בסדר. מה שלומך?
על הפנים.
מה?
כן, היה לי שבוע נורא.
שבועיים. לא היה מורגש היום שעבר עלייך שבועיים.
היום אני כבר יותר טוב, האמת. התחיל מזה שאני בעצם הייתי אמורה להיות עכשיו בסרי לנקה. לא שיתפתי אתכם, אבל אני ממש תכננתי לסגור טיסה לסרי לנקה. רציתי לטוס לבד, לטייל לבד לאיזה שבועיים, שלוש. הרגשתי שאני צריכה רגע להתנתק כזה מהשגרה. גם התחיל החורף ונהיה לי כזה דיכאון. אני לא אשתמש במילה דיכאון, אבל דכדו חורף כזה. ונורא רציתי לטוס לטייל לבד, את גם יודעת שכבר, כאילו, אתם יודעים כבר שטסתי לטייל לבד בעבר, וזה אחד הדברים הכי כיפים, ממליצה לכולם אי פעם בחיים לעשות טיול לבד. אז נורא רציתי לטוס לסרי לנקה, אף פעם לא הייתי שם, ובאתי כבר לסגור טיסה, כבר תכננתי הכל, וחיפשתי מקומות שבא לי להסתובב בהם, וחקרתי, וממש כבר מצאתי טיסה, וברגע האחרון גיליתי מהעבודה שאני לא יכולה לטוס, בגלל איזשהו פרויקט שהשתתפתי בו. וזה עוד יותר הכניס אותי לדיכאון חורף הזה. שכזה, את יודעת, שאת אמורה כבר להיות בחופשה, ואת כבר מדמיינת את עצמך עוד שנייה על החוף עם קוקוס, ופתאום את תקועה בבית, את לא יכולה לטוס. ובכללי גם אני יודעת שאני בתקופה הקרובה, רציתי לטוס עכשיו, כי ידעתי שבתקופה הקרובה אני לא יכולה לטוס הרבה זמן בגלל עבודות והתחייבויות שיש לי. אז פתאום זה עוד יותר הכניס אותי לעמוק ולבסה. היה לי קצת בשבועיים האחרונים עומס נפשי. לא יודעת להסביר, את יודעת, כזה לא יושב על משהו ספציפי, יושב על מלא דברים. פשוט עומס נפשי כזה, חרדות, מצאתי את עצמי כאילו באוברטינקינג, כאילו, אני אומרת לך ברמה שאני לא הייתי, אני לא נרדמת בלילה עד איזה 7 בבוקר. וכאילו לא יצאתי מהבית כמעט כל השבועיים האלה, הפסקתי להתאמן. אנחנו בני אדם, אי אפשר כל הזמן. אם אתה כל הזמן בהיי, אז אתה לא תהנה מהיי, אתה לא תאריך את
זה לא היי.
נכון. אם אין לך דאונים לפעמים, אין לך את הרגע, אתה לא תאריך את הרגע של ההיי, את השמחה, את האושר, את, את איזה כיף לקום בבוקר.
זה חייב בסדר, את זה בסדר. לפעמים. זה באמת בסדר בעיניי גם שלא קרה משהו ספציפי, ופשוט את מרגישה ככה, לא חייב לקרות משהו ספציפי.
אנושי לגמרי.
זה ממש לגיטימי בעיניי. אולי תתני טיפ למי שמקשיב לנו, גם לי, אני אשמח נורא, לאיך יוצאים באמת כשנכנסים לדאון כזה? כאילו מה עשית שזה עזר לך? כאילו מה?
אז באמת שבועיים הייתי בריקבון כזה, שלא בא לי לצאת מהבית, זדיינו כולם, אני לא מתאמנת, אני רק עושה את מה שאני חייבת, כאילו עובדת מהבית, ועם עצמי כזה. אתמול פתאום קלטתי שבונה, אני מגזימה עם הריקבון, אני לא יכולה לתת לעצמי שבועיים להירקב ברמה כזאת. סבבה, כמה ימים, שבוע לנפש, מקובל, אבל אני מתחילה להגזים. ואתמול פשוט לקחתי החלטה שאני קמה ויוצאת להתאמן. ותקשיבי, זה הדבר האחרון שרציתי לעשות. הייתי גמורה, עייף. הגוף כבר עייף, כי אתה כל יום בבית. הנפש עייפה מכל המחשבות, מכל מה שאני עוברת בשבועיים האלה. פשוט לקחתי החלטה ואמרתי, ליה, אף אחד לא בא לעזור לך. אף אחד לא יבוא להוציא אותך מהדבר הזה. זה החיים שלך בידיים שלך. אם את לא מתאפסת עכשיו ויוצאת מהבית, אף אחד לא יבוא להציל אותך. פשוט שמתי בגדי ספורט, התאפרתי, יצאתי מהבית, הלכתי לאימון, שזה באמת הדבר האחרון שרציתי לעשות, והרגשתי כל כך הרבה יותר טוב עם עצמי אחר כך. אני אגיד לך מה, אני לא חיכיתי למוטיבציה. לא היה לי מוטיבציה, כי אני, והיא גם לא הייתה מגיעה, אני לא מאמינה במוטיבציה, אין דבר כזה. אם אנחנו נסתמך על מוטיבציה לעשות עם עצמנו דברים, בואי, מתי יש לך מוטיבציה שאת כזה, יו, עכשיו בא לי, פעם בחודש. אבל יש דבר שנקרא משמעת עצמית, ובזה אני כן מאמינה, וזה מה שהחלטתי, שאני לוקחת עצמי בידיים, מקשיבה לעצמי כמה והולכת, פשוט עשיתי את זה, ואני אומרת לך, אני מרגישה היום הרבה יותר טוב. שברתי את זה פשוט. אני זוכרת פרק קודם, מישהי שאלה אותנו, איך שוברים את הלופ של כל היום להיות מול המסך טלוויזיה?
שוברים אותו פשוט.
אף אחד לא בא להציל אותך, זה יום אחד לקחת החלטה, נמאס לי, אני מתאפסת, אף אחד לא יבוא להציל אותי, שמה את הבגדי ספורט ויוצאת מהבית. וזה מה שעשיתי, והיה לי הכי קשה בעולם, ואני אומרת לך, אחרי האימון הרגשתי בהיי. כל הדיכאון, כל הדכדוך, כל הדאון, כאילו לא היה. פשוט להוציא את עצמך מזה, וזה מה שעשיתי, ואני רוצה להגיד שזה נורמלי לחוות דאונים, וזה בסדר שאנחנו לא כל הזמן בהייב, זה בסדר, וכולנו חווים את זה, אם זה חרדות, אם זה אוברטינקינג, וצריך פשוט מתישהו לדחוף את עצמנו. אף אחד לא יבוא להציל אותנו.
אני אקח ממה שאמרת פה, את המשפט שאמרת שנורא אהבתי, ש... שאת לא מאמינה במוטיבציה, וכאילו יש משמעת עצמית. משמעת עצמית זה עובדות בשטח, זה כאילו זה עובד. וזה באמת נכון. אני כן מאמינה שיש כאן כאילו פרצי מוטיבציה פה ושם, אבל
לא מה ש...
זה לא מה שמבין.
זה לא מה שיעזור לך בחיים. זה לא מה שיביא אותך לשום מקום. אנשים מצליחים, לא מצליחים, כי יש להם הרבה מוטיבציה.
אין להם, כן.
יש להם משמעת עצמית.
כן.
הם קמים כל בוקר, והם עושים את זה, למרות שקשה להם, וגם שיתפתי בסטורי אתמול, יש משפט שאני מאוד אוהבת. אם זה היה קל, כולם היו עושים את זה. If it was easy, everyone would do it. זה אמור להיות קשה. אם זה עבודה, אם זה אימונים, אם זה הקל, כולם היו מצליחים. It is what it is. וזהו, והתאפסתי עצמי, ואני שמחה, וזהו, רציתי לשתף. שזה השבועיים שהיו לי, היה לי כזה רגשות, תרסקות ועלייה.
מה העיקר שחזרת?
ירידה לצורך עלייה.
ממש כך.
מה יש בזה?
מה יש בזה? האם את משתמשת בצ'אט GPT?
להכל.
להכל. האם את סומכת עליו?
אם זה משהו שנושא שממש חשוב לי, אני מבקש ממנו להביא מידע, מידע מחקרי והוכחות בזה. אבל לרוב כן.
אוקיי. לרוב הוא טועה, לרוב הוא צודק, מה?
הוא מחרטט לפעמים.
הוא מחרטט לך?
לפעמים.
עכשיו זה עוד יותר גורם לי להרגיש שהסיפור שלי מטומטם.
נו, תספרי בכל זאת.
אני אתמול יושבת לי, הרי יש לי מלא זמן פנוי, אני בן אדם שכבר עשה הכל מהכל, אני רואה טלוויזיה סתם כי בא לי. עמק. ראיתי טלוויזיה. יש דוקי חדש על סיימון קאוול, אוקיי? הוא הקים את הוואן דירקשן, את הלהקת וואן דירקשן, הוא הקים עוד איזה כמה, פיפת הרמוני, יש לו, הוא עשה, את יודעת מי, זה סיימון קאוול.
אמר, זה דוקי.
זה דוקי.
זה מיני דוקו?
זה דוקו.
למה זה נקרא דוקי?
סתם קראתי איזה, אני קוראת איזה דוקי. זה דוקו.
נו, נו. אמרתי, אולי אני לא חלק מה, אולי יש איזה סלנג חדש, אני לא חלק ממנו.
לבן אדם שרואה הרבה טלוויזיה, מתחיל לקרוא לסדרות בשמות חיבה. זה מה שאני עושה.
דוקי.
זה לא דוקומנטרי, זה דוקי.
את חייבת לצאת קצת מהבית לפעמים.
סתם מתאפק?
מישהו מדברת, אני אומרת לך, את חייבת לצאת מהבית לפעמים. חתיכת
חוצפנית, בדיוק סיפרת שלא יצאת שבועיים.
לא יצאתי מהבית חודש.
ראיתי את הדוקי הזה, הוא בעצם מנסה, סיימון קאוול, כולם מכירים, מקים להקת בנים חדשה. ואז מרים, בגלל שהוא הקים את One Direction, מרים תוך כדי הסדרה, שתוך כדי הליהוקים והאודישנים, ליאם פיין, אחד מהמשתתפים של להקה One Direction, מת.
נכון, זה קרה לפני שנה בערך.
נכון.
נו.
זה קרה. ואז רואים כזה את סיימון עצוב ועושה מחוות בשביל, ואת המשפחה כזה. ואני יושבת ואני מסתכלת ואני אומרת, יו, למה הוא מת? מעניין.
נכון.
בוא נעצור שנייה את הדוקי ונעשה רגע צ'אט. נשאל אותו, תגיד לאיך הוא מת. אז רשמתי לו, היי חמודי, איך ליאם פיין מת? מה הוא נהיה לי חיים?
נו.
אני רוצה לשלוף את השיחה, בסדר? איך ליאם מ-One Direction מת? ליאם פיין מוואן דירקשן לא מת. נכון להיום הוא חי, ויש לא מעט שמועות כוסבות ברשת שגורמות לבלבול. אז רשמתי לו, הוא מת מפגר, אני רואה טלוויזיה, דוקי, והוא מת. No. אני אענה עניינית. ליאם פיין חי, הוא לא מת. דוקומנטרי בטלוויזיה לא אומר שמישהו נפטר.
מה הוא גנוב?
שלחתי לו צילום מסך מהוויקיפדיה, ערך של ויקיפדיה על ליאם, ורושמת לו, אז איך אתה מסביר את זה שאתה אומר לי שהוא חי ובוויקיפדיה אפילו רשום שהוא מת? רשם לי, אוקיי, עכשיו זה ברור לגמרי למה את מתבלבלת, וזה לא באשמתך. מה שאת רואה זה לא הוויקיפדיה הרשמית, אלא כרטיס מידע אוטומטי של גוגל, והוא לפעמים שגוי לגמרי.
יואו, גנוב!
ואז הוא ממשיך לפרט לי, לפרט לי, לפרט לי.
הוא מתעקש!
ופה אמרתי, די. אמרתי לו, יואו, אתה פשוט מטעה אנשים, הוא מת! ואתה אשכרה אומר לי בביטחון שהוא חי, זה הזיה! רושם לי, אני מבין שאת מרגישה שזה מוזר ומבלבל, במיוחד שממה שרואים ברשת נראה כל כך רשמי, אבל עדיין אני מתעקש ואומר, ליאם פיין חי ולא מת! אז רשמתי לו, אני רואה עכשיו דוקי של המשפחה שלו בוכים עליו, גם זה פייק? אז הוא רושם לי, אם זה היה אמיתי של ליאם פיין נפטר, זה היה האירוע התרבותי הכי מדובר בעולם באותו הרגע.
תגיד לי, מה קורה איתו?
אני עוצר אותך רגע ומסדר את זה בשקט וברצינות בלי ויכוח ובלי לזלזל בך.
יו.
הוא מתחיל גם לריב איתי.
ממש.
שמתי לו ככה, בוא, אמרתי זהו, זה עבר גבול, יש פה בעיה רצינית. שמתי לו, אני באמת שוקלת למחוק אותך מהאייפון שלי. כי אתה פשוט לא יודע מה אתה אומר ואתה ממשיך לדבר שטויות. אז הוא רשם לי, אוקיי, אני רגע עוצר. ואת צודקת בדבר אחד חשוב, הטון שלי כאן באמת לא נעים, וזה עליי, סליחה. ועכשיו בלי אגו, הוא רושם לי, ליאם פיין לא מת. כולה רציתי לדעת איך הוא מת, ואתה מבלבל את השכל שהוא עוד חי, אתה בלתי נסבל, איך אנשים מתאהבים בך, לא ברור לי.
מי התאהב בצ'אט שיפיתי?
מלא אנשים מתאהבים בצ'אט, לא ראית מישהי שהתחתנה עם הצ'אט?
אוי, זה עצוב.
זה עצוב, כי הוא פאקינג סתום, והוא גם סיים ורשם לי, תודה רבה לך, לילה טוב. עכשיו, כאילו, הוא מת מאוברדוז, והוא נפל ממרפסת, זה מוות פסיכי, כאילו. איך אתה לא יכול להגיד לי את זה? איך אתה לא יודע את זה? ואם אתה לא יודע, אז תגיד שאתה לא יודע. מה אתה משכנע אותי שהוא חי?
אני לא... הוא עושה לך גזלייטינג.
זה מטורף, הוא אומר לי, אולי את זה...
הוא עושה לך גזלייטינג, הוא גורם לך להאמין כבר שכאילו אולי את טועה.
אני הייתי בטוחה גם לרגע שאני באמת טועה.
את יודעת מה נזכרתי לפני כמה ימים שבחיים לא דיברנו על זה?
מה?
בתקופה שגרנו ביחד בשביל הפרויקט הכושל הזה שצילמנו לפני שנים.
את באמת מעלה את זה עכשיו?
לא. אז באמת, מי שמכיר את הסיפור בקצרה, אני ויובה הכרנו מזה שהיא התחילה לעשות יוטיוב, אני כבר הייתי יוטיוברית כמה שנים, ואז פניתי אליה, אמרתי לה שאני רוצה לעשות לי את השטאפ שנצלם סרטון ביחד, היא ממש התרגשה וזה, כי היא הייתה כזה מעריצה שלי וצופה שלי וזה, ומפה לשם התאהבנו, נהיינו חברות הכי טובות.
לא הייתי מעריצה שלה, סתם חיה בסרט, סתם הערכתי אותה.
הערכתי. מעריצה אובססיבית, היה לה פוסטרים שלי בחדר.
איך, היית מתה.
נינו כזה חברות הכי טובות בלתי נפרדות, ואז חתמתי בסוכנות שלה. היא כזה אמרה לי, בואי, תחתמי, סוכנות מעולה וזה. וחתמתי. חתמתי בסוכנות סקמרית, לא משנה, לא נכנס לזה.
וואי, אני עוד זה מצטערת על זה גם.
שהבאת אותי לסוכנות.
סליחה, יפה שבגללי חתמה שם, כאילו. בואי, תראי, זה טוב לי, תראי, זה כיף, כמה אני עובדת. היא הגיעה לשם מהשנייה שהיא נכנסה בדלת, החתימו אותה רק כדי להראית עליה כל היום. כאילו היה סטלבט עליה בין הסוכנים, זאתי רק יורדים עליה, מורדים לה את הביטחון, עומבים לעבודה, אומרים שהיא חרה, שהיא לא שחקנית טובה, כלום. כלום. כלום היא לא קיבלה, רק חרדות ו...
וואי, זה היה נורא, וחתמתי לשלוש שנים. הייתה לי שם סוכנת שהייתה, כמו שיובה אמרה, הייתה יורדת עליי. ואומרת לי דברים נוראים, הייתה אומרת, אף אחד לא רוצה לעבוד איתך, את ככה, את ככה. אני אומרת לה, למה אין עבודה? אומרת לי, אף אחד לא רוצה לעבוד איתך. אוקיי. הייתי שולחת אודישנים, היא הייתה אומרת לי, לא, זה גרוע, זה משוחק מדי, את נראית משוחקת, זה ממש ממש לא טוב. הייתי אומרת לה, תקשיבי, תשלחי בכל זאת, כי אני הייתי עושה את האודישנים שלי עם המורה למשחק שלי, שהכי שמחתי עליו, והיא אמרה לי, זה טוב. אז הייתי אומרת לסוכנת שלי, תשלחי בכל זאת. הייתה שולחת, הייתי מקבלת קולבק. היו קוראים לי לעשות עוד אודישן, עוברת עוד שלב, עוד שלב, ותמיד הייתה יורדת עליי.
מה אומרת לך, זה מינימוס? מה היית אומרת לך?
לא יודעת,
סתומה.
משתתקת פתאום, כל מה אומרת לי, זה גרוע, זה גרוע, זה גרוע, שולחת בכל זאת, עוברת האודישן. יורדת עליי, חבל הזמן, קיצר לא משנה, באמת, סוכנות נוראית, אבל אחד הפרויקטים שעשינו שם, עשינו פרויקט משותף. אני ויובה ישבנו וחשבנו על פרויקט משותף לעשות ביחד, יחד עם עוד בחורה שהיא יוצרת תוכן, שהייתה אז חברה ממש טובה שלנו, ושלושתנו רצינו לעשות איזשהו פרויקט ביחד. ודיברנו עם הסוכן שלנו, והגענו להחלטה שנעשה כמו וילת יוטיוברים כזאת, בתקופה היה מלא וילות של יוטיוברים, אז נעשה מין פרויקט בסגנון הזה, ששלושתנו פשוט גרות ביחד.
פשוט נעשה את זה הרבה פחות טוב מכולם.
אותו דבר, רק הרבה פחות טוב.
לא בווילה, לא עם עורך, לא עם כלום.
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 בזונות.
מה יש? שלוש יוטיובריות.
כן. זהו. בדיוק. הסוכנות שלנו, במקום להגן לנו וילה, להזכיר לנו וילה שנוכל לצלם בה, הם פשוט נתנו לנו את הסטודיו לצילום של הסוכנות.
אני רוצה לציין, זה היה, יש חלל הסוכנות, שזה משרד וזה, ויש חלל הסוכנות, שזה סטודיו צילום.
יש בו כזה שלושה חדרים.
שם עושים כזה בוקים, זה משרד. זה יש מטבחון, יש שירותים, אבל זה משרד. זה משרד לכל דבר, זה לא חלל מגורים.
כן.
זה לא בניין מגורים.
כן. והסוכן הגאון שלנו החליט ששם אנחנו נגור.
שם נגור.
ואנחנו שלושה עלובות החיים, בתקופה שבאמת אף אחד מאיתנו לא הרוויחה שקל, היינו כל כך נועשות לפרויקטים לעשות משהו, עכשיו לא הציעו לנו כסף.
אתה יכולה להציג את זה ככה, ואתה יכולה להציג את זה גם כאילו ממש חדורות מטרה, ורוצות לעשות עבודה.
רוצות לעבוד.
ורוצות לגור ביחד.
כן. עלובות החיים.
כן.
עכשיו, לא הציעו, לא, זה לא היה כסף בפרויקט הזה, לא היה כלום.
הוא גם אמר שהוא הולך למכור את זה ל-Yes Kids או משהו Kids, שזה הולך להיות בטלוויזיה.
הוא מכר לנו איזו אשליה כזאת, שבקרוב נרוויח מזה כסף, ונמכור את זה, ונביא חסויות. קיצר, עברנו לגור שם, ו...
אני חושבת שבשנייה שעברנו לגור שם, שבאנו עם המזוודות, הבנו שאכלנו...
זבביר.
זבביר ענק.
אנחנו אשכרה מגיעות לשם עם מזוודות שלושתנו, מקום שבאמת לא הייתי מאחלת לסונים שלי לגור שם.
לא.
מזעזע, גם בלילה היה תמיד הומלסים דופקים לנו בדלת ורעשים מפחידים, זה היה בדרום תל אביב, כאילו חשוך אל.
לקחת שלוש בנות קטינות, כאילו, מה היינו? בבנות כמה היינו?
צעירות, קטינות.
היינו בנות, אני הייתי בת 18.
אני הייתי בת 16, 17. כן, 16. אימא! לא הרווחנו שקל, גרנו שם במשך כמה חודשים, היה מגיע צלם, ילד, גם איזה ילד בן 19 פישר מהסוכנות שהסוכן שלנו פשוט ציוות לנו, הוא היה מגיע כל בוקר לצלם לנו את התוכן.
הוא היה בא לצלם אותנו. כשנכנסנו לפרויקט הזה, הוא הבטיח לנו שיהיה לנו איש שיהיה אחראי על, על הרעיונות של מה מצלמים כל יום, ויהיה לנו עורך, ויהיה לנו צלם. בפועל, היה לנו בן אדם שמדי פעם אומר, היי, מה מצלמים? מה מצלמים? והיה את הצלם הזה שהיה בא באוטובוסים בקושי מגיע, ואני הייתי עורכת.
נכון.
זה מה שקרה.
ולא מקבלות שקל.
שקל לא ראיתי, עד היום שקל.
איזה?
יש לי מינוסים על הדבר הזה.
שלושה חודשים גרנו שם, עכשיו אנחנו היינו בתקופה, באמת לא הרווחנו שקל, זה היה תקופה ממש עולב העולבים, ולא היה לנו אפילו כסף כאילו לעשות קניות, בואי, לא היה לנו כסף לקנות אוכל לדירה, והוא הבטיח לנו שהוא דואג לנו לאוכל, הרי הוא כאילו המפיק של הפרויקט, הוא אמור לדאוג לנו לאוכל, אז הוא אומר שפשוט נעשה לו רשימת קניות שבועית, וכל שבוע הוא יביא לנו אוכל וידאג שיהיה לנו אוכל בדירה.
וואי, וואי.
היינו יושבות לעשות לו רשימת קניות, אוקיי, לחם, אבוקדו, אורז, פסטה, קולה, וזה. הוא היה חוזר אלינו עם הסקיות, מביא לנו אבוקדו אחד.
תריבו.
קופסת, קופסת קריות.
אני לא אשכח את הקופסת קריות. הלחם הזה, הלחם בשקל שאת קונה.
לחם הכי זה. ואז היינו אומרים, רגע, מה עם כל שאר המצרכים? אז הוא היה אומר לנו, לא, קולה זה מותרות.
כן.
כן.
כן, הוא היה אומר שזה מותרות.
כן. אחותי,
היינו אוכלות ג'חנון קול.
היינו רעבה, ג'חנון קול.
כי זה היה הכי זול.
היינו מזמינות כל יום את הג'חנון העלוב הזה ב-20 שקל.
הייתי מזמינה סלט. ומשלשלת אותו מהחרדות.
איזה עולב. וככה חיינו שלושה חודשים.
אתם קולטים מה אנחנו מספרות לכם? היינו שלוש בנות גרות ביחד, אין לנו שקל על התחת, אין לנו אוכל במקרר, והיינו רושמות לו רשימת קניות, רושמות אבוקדו, והוא היה בא ומביא אבוקדו אחד. ומה אנחנו אמורות לעשות איתו רבות? בתור שלוש בנות, שאחת מהן היא לי הנוגה. היצור הכי אנוכי.
ואכלן.
ואכלן.
יאו.
אני הייתי ישנה עם החבר, עם דוט.
היה לנו רק שתי חדרי שינה.
היה שתי חדרי שינה.
עוד פרט חשוב.
עוד פרט מהמם, בוא נספר את זה. הן שלוש בנות על שתי חדרי שינה וסלון. אז כמובן, כמובן.
שהסלון זה כאילו החלל של הסטודיו צילום.
כן, החלל הזה לא ישנים בו, אי אפשר לישון בו. לא שבחדרים האלה היה אפשר לישון.
לא, מזעזע.
אני לא יודעת איך ישנו שם, באמת. מזעזע. אני לא יודעת.
והיה מתונף.
איך ישנו? על הרצפה, על מזרון, כן? שלא תחשבו שהמיטות.
לא, המיטות.
היה מזרון על הרצפה, אחד מתנפח, אחד סקש, כאילו.
תקשיבי, זה סיפור הזוי.
כשחושבים על זה, אני לא יודעת איך אנחנו כאן היום.
תקשיבי, זה סיפור הזוי, כשאני שומעת את זה מהצד.
אוקיי, ליה, חברתכן האהובה, אתם יודעים שיש לה בעיות שינה.
נכון.
כל מיני בעיות יש לה, אבל אחת מהן היא בעיית שינה החמורה.
נכון.
היא, לא יודעת, מה, את צריכה שקט, חושך,
אני לא יכולה לישון ליד אף אחד, לא יכולה אור, לא יכולה...
צריכה תא חמצן בגדול. כן. בסדר? אז אני כמובן אתקלב עבורה, כי אם לא, היא שוברת הכלים ולא משחקים, והולכת הביתה ולא מצלמים ואין פרויקט. אז אני שינה עם החברה השנייה בחדר, והיא לבד בחדר.
כן, אז אני היה לי חדר לבד, והם ישנו ביחד באותה מיטה.
ומה שקרה זה שאנחנו כל כך היינו כל יום אחת בתחת של השנייה, זה ואני הייתי מקבלת מחזור, אחד בשבילי, אחד שלי, התאריך שלי, ואז מסתנחרנת איתה, מקבלת מחזור, בזמן שהיא מקבלת שוב,
ואז איתי.
ואז כשליה מקבלת, אף אחד לא הסתנחנה, רק אני הייתי מסתנחנת עם כולן. זה הסינכרון.
יו, זה סיוט.
שתבינו כמה זה היה too much, והוא לא היה מסכים להביא אנשים, אז כולנו היינו בזוגיות, וכולנו היינו פשוט לא יכולות לראות את הבני זוג שלנו.
כן, הוא לא הסכים לנו שהבני זוג יבואו לדירה.
אף אחד. כדי שלא יראו את התת תנאים ליה, למה הוא לא הסכים עכשיו שחושבים על זה? תת תנאים. אם מישהו היה נכנס ורואה איך אנחנו חיות, הם היו אומרים לנו, מה אתם עושות? אם הבן זוג שלך, האקס שלי היה, אומר לי, היה מסתכל בחלל ורואה איך אנחנו חיות, הוא אמר לי, עכשיו הביתה. את לא עושה את זה.
יו, נכון, לא חשבתי על זה אפילו. היינו כל כך תמימות ומטומטמות.
זה ממש סיפור.
אני זוכרת שממש הייתי מובכת לספר להורים שלי שכאילו, לא רק שהוא לא משלם, כי אמרתי להם, אני עושה פרויקט ללא תשלום, לא משלמים לי, וכבר הם לא אהבו את זה. וכל כך הביך אותי להגיד להם שהוא לא דאג לנו לאוכל. כבר הייתי נכנסת למינוסים, כי היינו מזמינים את הג'חנול כל הזה כל יום, ולא היה לי כסף.
וואי, זה היה מחריד, אני זוכרת. אני ממש זוכרת את התקופה הזאת. היה לי ממש חרדות, ואני לא אשכח. היה שם אייט בול. את יודעת מה זה אייט בול?
זה היה הכדור הזה שמשקשקים, ואז הוא אומר לך, אני זוכרת אותו. אתה משקשק אותו, ואז הוא נותן לך תשובה.
זה כדור שאסור לתת לאנשים עם חרדות. אסור. כי את כאילו בונה את כל החיים שלך על הכדור הזה. את שואלת אותו שאלה, וכאילו מה שיוצא, זה מה שהולך לקרות. ואני הייתי שואלת אותו שאלות. והיה סדום ועמורה התשובות שלו, זה היה, אני בנס אני פה היום. אני הייתי ככה, הם היו הולכות לישון, ואני עם החרדות שלי הייתי קמה לסלון, משקשקת, משקשקת, משקשקת את הכדור, משקשקת, משקשקת, והולכת לחדר בחרדה ולא ישנה.
זה מה שהייתי עושה. אני זוכרת שכבר לקראת הסוף, את ואי, הייתן מתפוצצות, לא יכולתם כבר לסבול אחת השנייה, כי היינו תקועות כל יום בבית, בתנאים נוראים, ואתם עוד הייתם באותו חדר ביחד.
זה היה פרויקט מחריד. עבדו עלינו.
והוא לא צלח מן הסתם, כאילו הוא צפוי, לא קיבל צפיות, הפרויקט ירד.
לא, זה לא הצליח,
אחרי כמה חודשים,
עשה רק נזק.
רק נזק, אחרי כמה חודשים הורידו את הפרויקט, מחקו את כל הסרטונים שלו, לא הרווחנו שקל.
את יודעת למה זה לא הצליח?
למה?
כי סננו כל רגע מהדבר הזה.
ברור.
לא נהננו מהחוויה, לא נהננו, לא הבאנו את עצמנו.
איזה נהננו? סבלנו.
הרגשתי כאילו מכריחים אותי להיות בלהקת בנות, ואף אחד לא אומר לי מה לעשות. תצלמו. תצלמו. אין לנו איזה תוכנית עבודה, אין פה, אנחנו
כלום. נצטל,
כל יום ביחד, יש צלם, אבל אין מה עושים. באיזשהו שלב, העפנו אותה, כי רבנו איתה, והוא הוציא אותה, הוא העיף אותה.
הוא העיף אותה, נכון.
הוא העיף אותה, כי היא לא הסתדר לו איתה, הם היו רבים מלא, ונשארנו רק אני ואת.
אך, את יודעת למה הם היו רבים מלא? היא הייתה היחידה עם ביצים שהייתה אומרת לו, כאילו שהיא לא מרוצה מהתנאים. אנחנו היינו צעירות ממנה.
היינו יותר קטנות ממנה, והיא הייתה היחידה שאומרת משהו.
נכון.
ואני הייתי אוכלת בראש ממנו, מהסוכן הזה.
נכון. והיא הייתה באמת היחידה שעומדת מולו, ואז הוא העיף אותה. יו, זה נורא. הפוסט-טראומה שלי פתאום עלתה, אני פתאום, אני זכר, זה דברים שאת יודעת, הדחקתי בראש שלי.
לא, לא, אני מכחישה כל קשר, אני כל כך שמחה, הדבר היחיד שאני יכולה להגיד שהסוכנות הזאת עושה טוב, זה להעלים עדויות. תודה שזה לא קיים.
הם פשוט מחקו הכל. את קולטת איזה דברים עברנו ביחד, יובה? אין פלא שהקשר שלנו כזה חזק. את קולטת?
עברנו את זה ממש, כאילו, היינו, אני יודעת שכל הסיטואציה הזאת שם הייתה הכי מורכבת בעולם, אבל אם יש דבר אחד שלא היה, זה אני ואת.
הקשר בינינו.
אני ואת לא רבנו אפילו לא פעם אחת. תגידי, אנשים חושבים שאני מטומטמת. אוקיי, יש, אני אסביר את עצמי. יש מישהו שלמד איתי? נו. היינו ביחד בבית ספר, חברים, ממש עברנו ביחד כברת דרך.
נו, נו.
עכשיו, אנחנו לא מדברים, אנחנו לא בקשר. תודה, כל אחד לחיים שלו. כל פעם שאני איתך, ואני מעלה אותך לסטורי, הוא מגיב לי על הסטורי. אבל הוא, עכשיו, מילא, את יודעת, הוא אמר לי, יא, תכירי לי אותה, תכירי את חברה שלך, יש מלא כאלה שעושים לי את זה, אין לי בעיה איתם, אני פשוט לא עונה להם. אבל הוא, מה הוא עושה? הוא חושב שאני סתומה. מה הוא רושם לי?
נו.
You look very good.
כאילו הוא בא מסביב.
כאילו הוא חושב שאני אבלה.
והוא תמיד מגיב כשזה איתי?
כן, אז אני, נראה לי נרשום לו. You think I'm stupid? You think I don't know that you text me only when I'm with Lia Noga?
אין, כולם אוהבים בי, זה לא יאומן. זה לא פשוט להיות עניים. שאלתם את עצמכם, ליה, איך זה להיות את? באמת, זה נורא מתי שכולם אוהבים בי.
תגידי, את בסדר? עם מי את מדברת בכלל? אני פה באינסטגרם קורא DMs, והיא כבר בשואלים אותי איך זה להיות ליה נוגה. תגידי, את בטוב? דלולו.
כן. אני מבקשת מכם כל שבוע לשלוח לי התייעצויות וסיטואציות שאתם נמצאים בהם, שנקריא באנונימיות בפרק ונדבר עליהם ונייעץ לכם. אז תשלחו לי תמיד, אתם מוזמנים לשלוח לי ב-DM. יצאתי עם מישהו 3 פעמים, הוא חמוד, מתחשב, לא משחק משחקים. אבל אני לא מתרגשת. אין לי פרפרים, אין לי מחשבות לפני השינה. פשוט נעים, רגוע, כזה בסדר. חברות שלי אומרות שזה דווקא טוב, שדרמה זה overrated, אבל משהו בי מרגיש שזה אמור להיות קצת יותר מזה. אני מתלבטת להמשיך כי אין סיבה שלא, או להקשיב לתחושות הבטן שלי גם שאין סיבה ברורה. חייב להתרגש לפחות, כאילו, תמיד, אבל בטח שבהתחלה. כאילו, אני חשוב לי פרפרים. לא יעזור כמה יגידו לי שפרפרים זה לאו דווקא טוב, ושאם זה הבחור הנכון, ושזה בריא, אז לאו דווקא יהיו פרפרים. אני חשוב לי. אני רוצה לראות מהתרגשות שאני לקראת הדייט, שאני יודעת שאני הולכת לראות אותו היום בערב, ושכל מה שאני אחשוב עליו כל היום, זה שאני הולכת לראות אותו היום בערב. אני זקוקה לזה, גם לאורך כל הקשר, אבל כשאני מתאהבת זה כבר ברור, זה כבר שם. אבל בהתחלה, את צריכה להיות כאילו, לי זה חשוב. אז אם את שואלת אותי, אם אני מתחילה לצאת עם מישהו ואין פרפרים, וזה נראה לי כזה טוב, הוא כאילו אחלה בחור, וכיף לי, והוא נעים, והוא לא עשה שום דבר לא בסדר, כנראה שאני אחתוך את זה אם אני לא מתרגשת ממנו. כאילו, כי למה?
אני חושבת שזה must. זה לא משהו שאפשר בלעדיו, זה לא משהו שיחזיק מעמד בלי, אני לא חושבת שאפשר להגיע להתאהבות בלי להתרגש ככה ממישהו, כאילו איך מתאהבים במישהו בלי להתרגש ממנו.
נכון.
וחברה שלה אומרת לה, חברות שלה אומרות לה שזה טוב בלי הדרמות, פרפרים זה לא דרמות.
כן, אין קשר.
זה לא קשור.
נכון.
זה שהכל צ'יל והכל טוב זה מהמם, זה לא סותר את זה שאין הפרפרים. נכון. זה שאין דרמות יכולה, מהמם.
את יכולה להיות עם פרפרים בבטן וכמעט להקיא מהתרגשות שאת הולכת לראות אותו, ועדיין שלא יהיה דרמות.
אין כן. דרמות, הכל טוב, זה לא קשור, זה לא בא ביחד. דרמות זה בלחוד ופרפרים בבטן זה לחוד. ואני חושבת שבלי זה אין יותר מדי.
כן, יש לי, את יודעת, יש לי בדיוק כזה, הזכיר לי, יש לי חברה שהתייעצה איתי לא מזמן, שאומרת שהכירה בחור מדהים, והוא כל כך טוב אליה, והוא חכם, והוא קונה לה פרחים, והוא רומנטיקה, הכל, על הנייר יש הכל, היא לא נמשכת אליו מספיק. ואומרת לי, אני לא יודעת מה לעשות. כאילו, וזה, ודיברנו לפני איזה חודש, ולפני יום אנחנו מדברות שוב, ואני שואלת אותה מה קורה וזה, והיא מספרת לי שעדיין נצאת איתו. אז אני אומרת לה, מה, התחלתי להימשך אליו, כאילו משהו השתנה, אז היא אומרת לי, תראי, לא, כאילו, לא ממש, וזה, אז אמרת לה, מה את עושה איתו? אז אמרתי, לא, לי, את לא מבינה, הוא מדהים, הוא מדהים, הוא קודל לי פרחים, הוא זה, הוא זה, הוא זה. ואתה, תגידי, מה עובר עליי? חסר גברים מדהימים בחוץ? את פאקינג לא נמשכת אליו. איך תשכבי איתו? כאילו, איך תצחה, איפה הפשן? כאילו, היא כזה, כן, לא, בסדר.
מחריד בעיניי, סורי.
מחריד? אמרתי לה, תקשיבי. אין פה בכלל ספק, אני לא מבינה בכלל את ההתפשרות הזאת, חסר גברים טובים בחוץ, אז הוא קונה לך פרחים, אז הוא לוקח אותך לדייטים. וואי, מה, כל כך הרבה דגים בים, כל כך הרבה גברים טובים בחוץ, שאת גם תמשכי להם, למה להתפשר על דבר כל כך חשוב?
זה עניין של סטנדרטים. יש לי הרבה חברות שלצערי הרב, ברגע שהן מכירות מישהו, והוא לא כל הדברים שהיא שונאת, בגבר, אז סבבה לה, טוב לה, זה מבחינתה עובר. אנשים עם סטנדרטים קצת יותר גבוהים, לא מחפשים את מה שחרה שלא יהיה, מחפשים את הדברים הכי טובים שיהיו.
נכון.
ומחפשים מה חסר להם ומדייקים, לא יודעת, כאילו.
כן.
מרגיש לי שאי אפשר, להחזיק קשר עם אדם שאת לא נמשכת אליו. אמרו שעברנו נושא לגמרי.
או מתרגשת ממנו, בסדר.
או מתרגשת.
זה או זה.
אותו דבר, כן.
כן, זה לא. אנחנו לא בעד.
לא, לא להתפשר, אוקיי, יש הכל על זה, אז מה, את לא מתייחסת לזה כאילו, כי זה לא חומרי? ואת יכולה לזייף את זה, זה מה שאת רוצה? תזייף כל הזמן?
לא, לא, התרגשות זה
כאילו, איך את מחזיקה בכלל מעמד? כאילו, איך אתם ביחד? כאילו, את מבינה מה אני אומרת? היי ליה, יש מישהו שאני יוצאת איתו, והכל סך הכל טוב. אבל יש דברים קטנים שמציקים לי. הוא מאחר, עונה לפעמים אחרי מלא זמן, קצת נעלם כשעמוס. הוא תמיד מתנצל, תמיד בא עם הסברים, ואני באמת מאמינה להם גם, ועדיין זה יושב לי. אני לא יודעת אם אני רגישה מדי, או שאני פשוט לא במקום להתפשר גם על הדברים הקטנים. מה את היית עושה?
לא מתפשרת על הדברים הקטנים. אני נכון. אני לעצמך נסיכה.
ממש.
לא, גבר שרוצה, שבאמת רוצה אותך, יזיז עולמות.
יש לי, אני אפוך את זה לחמשיר, וככה אני אענה לך.
נו, נו.
אוקיי? הוא מאחר, עונה לפעמים אחרי מלא זמן, קצת נעלם כשעמוס, די, נו, נשבר לי הכוס.
מאמן, וואו.
איזה קרינג'.
כן.
היי ליה, חברה הכי טובה שלי ממש הצליחה לאחרונה בעבודה, עושה מלא כסף, בזוגיות טובה, החיים שלה נראים כמו חלום. אני באמת שמחה בשבילה ומפרגנת, אבל לפעמים קצת קשה לי להיות לידה. אני יוצאת מהמפגשים עם תחושה שאני מאחורה ואין לי מספיק. זה עושה אותי חברה לא טובה או שזה פשוט אנושי? אני חושבת שזה ממש לגיטימי וזה לא הופך אותך לחברה פחות טובה כי את מפרגנת לה.
נכון.
את מקנה.
זה אנושי.
וזה ממש סבבה וזה הגיוני וטבעי ואני לא אגיד בריא.
אבל אנושי.
אבל זה הגיוני. כאילו אני חושבת שאני גם מקנה בחברה שלה. זה בסדר גמור. קודם כל, אני אוהבת להקיף את עצמי באנשים יותר טובים ממני, או לפחות לא יורדים ממני, שאני תופסת מהם, או שאני מקשה שאני לא קרובה להשיג את מה שהם, את
מבינה? תמיד עדיף להיות זנב לשואלים.
אני כן, אני אוהבת להקיף את עצמי.
מראש להריות. זה המשפט, ככה אומרים?
עדיף להיות זנב
לשואלים.
לא.
מה? זנב להריות מראש לשואלים.
זנב להריות? כן.
כן. תמיד עדיף להיות חלה בפיתה.
ולא מלוח בשמן. קיצור, אני אישית אוהבת שאנשים סביבי הם יותר מצליחים ממני, או לפחות באותו, במרכאות, לבל. אני לא אוהבת, כאילו זה מרגיש לי שזה...
את לא רוצה להסתובב עם לוזרים.
כן, זה סביבה מפרה, ואת יכולה לקחת השראה, ואת יכולה אפילו ללמוד מהם.
זה נותן דרייב.
זה נותן דרייב, ובסוף את הופכת להיות גם כזה מאוד דומה לאנשים שסביבך. אז אם תקיפי את עצמך באנשים מצליחים, הסיכוי שתצליחי גם, כאילו, אני מרגיש לי שזה כזה...
לגמרי.
שזה עובד.
זה כמו שאת הולכת, אני זוכרת שכשהיינו לומדות משחק, שאתה הולך ללמוד משחק, אתה תמיד תעדיף ללכת לקבוצה של הבוגרים יותר, שהם שחקנים פי אלף יותר טובים ממך, וללמוד מהם מאשר חבורה של גרועים, שהם כמוך או פחות טובים ממך, ואתה לא תלמד כלום.
כן, זה נכון.
אני תמיד הייתי הולכת לכיתות של המתקדמים במשחק, שהייתי הרבה פחות טובה מהם, וככה למדתי, ככה השתפרתי.
סוכנת אמרה לך שאת צריכה להפסיק עם זה, לא הקשבת לה. אז אני, הטיפ שלי הוא... קודם כל, זה לא שלך, זה שלה, בסה, הכל טוב. זה לא אומר שלך לא יהיה. זה פשוט, כן, אני מבינה את הקינה, את זה שזה צורם בעין.
קחי את זה למקום חיובי, שזה ייתן לך דרייב. להתקדם בדברים שלך. קחי ממנה השראה, קחי ממנה דרייב, קחי ממנה את הדברים הטובים.
אפילו, לא יותר מדרייב והשראה. את יכולה לשאול אותה, מה עשית? כאילו, יש לך טיפים? מה את עושה? אולי פתאום יצפר לך שהיא לוקחת סמים. תתחילי גם!
לכי בעקבותיה.
את מבינה? לכי תדעי. יצא לך פעם שהייתה לך חברה שהרגשת שכל מה שהיא רוצה זה לקחת ממך כאילו את החשיפה? קלאוט באנגלית?
לא. איזה חברות כאלה יש לי? כאילו אני לא מבין, לא אין לי חברות כזה מהתעשייה או אינטרסנטיות. החברות שלי זה החברות שלי. מהבית. חברות שלי של שנים.
אוקיי.
או חברות שהן לא מהתחום, שזה לא מעניין להם את התחת. נגיד סתם, מה מישהו שיצאתי איתו? שאני כל הזמן הייתי מציעה מקומות שכוחי אל כאלה, מצאתי איזה בר בפלורנטין, שאני יודעת שהוא כזה חשוך ורק, אני מכירה אותו, אני יודעת שיש בו כזה שלושה...
הביטר.
הביטר, איך ידעת?
אני הכרתי לך!
נכון. קיצר, זה בר ממש קטן עם איזה שלושה שולחנות, והוא חשוך וזה, אז תמיד הייתי לוקחת את הדייטים שלי לשם, כי לא הייתי רוצה שיצא פפרצי, על דייט שהוא דייט ראשון או שני, שאני רק מכירה את הבן אדם. זה, כשהייתי מציעה לו איזה, אז הוא תמיד היה מציע במקומות מרכזיים, וכאילו נורא נורא רצה לשבת בנחלה, ומקומות כאלה שהכי ברור שכאילו הוא רוצה שיראו אותנו. הוא כאילו חיכה לרגע שיראו אותנו.
הוא הכי רואים שהוא מחפש.
הוא הכי מחפש, הוא הכי מחפש.
כל כך רוצה להיות מפורסם.
כן.
מסכן חמוד. דווקא הוא מצליח להתפרסם בדרך שלו, בקצב שלו.
חתכתי ממנו, יצאתי איתו לשתי דייטים ואז חתכתי כי הבנתי את הווייב שהוא פשוט רוצה את הקלאוט. הוא כאילו פשוט באמת שיהיה את הפפרצי שלנו ביחד ואין לו באמת עניין אמיתי בי. וחתכתי את זה. אני גם יודעת לזהות את זה נורא מהר, אז זה לא אנשים שנשארים בחיים שלי בשום צורה או דרך.
בגלל זה אני שואלת, קרה לך פעם שזיהית את זה? ראית את
גבר, זה? כן, עם גבר, הנה, עם הבחור הזה.
אז עם בנות לא יצא לך.
אני חייבת להתייעץ איתך. יש לי חברה ממש טובה, אנחנו מדברות על הכל, בעיקר על גברים. תמיד זה אותו סיפור, הוא לא עונה, הוא נעלם, הוא לא סגור על עצמו. היא מתקשרת אליי, מתבאסת, נפגעת, ואני מקשיבה לה באמת. אבל באיזשהו שלב אני גם אומרת לה מה אני חושבת. אני אומרת לה דברים כמו תקשיבי, הוא לא מתאמץ כי את נותנת לו הכל, את רודפת אחריו יותר מדי. פשוט אומרת לה את האמת ממה שאני חושבת באותה סיטואציה. לא בקטע מגיל, באמת מדאגה. כאילו אם זו הייתה אני, הייתי רוצה שמישהו יגיד לי את זה. אבל כל פעם מחדש זה מתפוצץ לי בפרצוף. היא ישר נעלבת, אומרת שאני לא מבינה, שאני קשוחה מדי, שלא הכל שחור לבן. לוקחת את זה אישית ופשוט, ובסוף זה נהפך עליי. ואני מתחילה לחשוב שאולי בכלל לא רוצה עצה, אולי רק רוצה לפרוק ושיגידו לה שהוא חמוד ושזה עוד יסתדר. קודם כל אני אתחיל מזה שאני מאמינה, גם את כזאת ורוב החברות שלי כאלה, בטף לוב. אני תמיד אגיד לך את האמת, גם אם היא הכי לא נעימה לך לשמוע ever.
בטף זה לא טף.
כן, אבל אני אגיד לך את זה גם במילים שהם, אני לא...
הבנתי, את לא שוגר קוטית.
בדיוק, אני אגיד לך את זה as is, אני אגיד לך, יובה, את יוצאת סמרטוטה, ככה אני אדבר איתך. עכשיו, אני גם רוצה שחברות שלי ידברו אליי ככה, ורוב החברות שלי גם הם באותה שפה כמוני, את, ליבי, רוב החברות שלי ככה הם מדברות אליי. אוקיי, אני אתן דוגמה. הייתה לי סיטואציה, את זוכרת את הסיפור הזה, שאני ממש נדלקתי על מישהו, היה לי קרש עליו, והוא די לא שם עליי זין, אוקיי? אני הייתי מוקרשת עליו, ואני השתגעתי מזה שהוא לא מתאהב בי. הוא לא רצה אותי למשהו רציני, ואני התחרפנתי מזה. ומה שהייתי צריכה, וזה מה שהחברות שלי עשו, זה להגיד לי את האמת. אני הייתי צריכה לשמוע, ליה, את יוצאת סמרטוט, הוא משתין עלייך, ותעיפי אותו קיבינימט. וזה גם מה שעשיתי, מהר מאוד, אבל הייתי צריכה לשמוע את זה, אוקיי? צריכה לפעמים רגע, שחברה שלך תגיד לך, בוא נעצמרטוט והוא משתין עלייך, במילים האלה, אני לא רוצה לשמוע אף פעם, לא, אולי הוא לא בעניין כי הוא פגוע עוד מהאקסיט שלו, אולי הוא רוצה אותך אבל הוא מפחד, אולי... לא, אל תמכרי לי חרטו, תגידי לי ליאור משתין עלייך ולהתקדם. זה מה שאני רוצה לשמוע, זה גם מה שאני אומרת לעצמי. את יודעת, אני, באותו סיטואציה אני אמרתי לעצמי, בוא נו, הוא משתין עליי, הוא לא שם עליי. לא סיפרתי לעצמי סיפורים של, רגע, אולי הוא מורכב רגשית, אולי בגלל ככה וככה, אולי... לא, אני אומרת לי את האמת. אם הוא היה רוצה אותי, הוא היה רוצה אותי, הייתי יודעת את זה, הוא היה עושה משהו. וככה אני אומרת לחברות שלי, כשהן בסיטואציות כאלה, וככה אני רוצה שחברות שלי ידברו אליי. עכשיו, יש לי חברה אחת. לא חברה מהכי טובות שלי, אבל חברה. הבחורה הזאת לא רוצה לשמוע את האמת. אני, כשאני הייתי חברה שלה בהתחלה, עוד לא הבנתי את איך היא אוהבת שמתקשרים איתה, ופשוט הקשרתי איתה בדרך שאני אוהבת שמתקשרים איתי. והיא הייתה מתייעצת איתי מלא על גברים, ועל דייטינג, ועל גברים שהיא יוצאת איתם. וכל פעם הייתי שמה לב שההתנהגות החוזרת שלה, שהיא כאילו, היא לא מעריכה את עצמה מספיק, היא מסתמרטטת מול גברים. והייתי חייבת, כאילו הייתי אומרת את האמת, כמו שאני הייתי רוצה שיגידו לי. היא הייתה באה ומתייעצת איתי על סיטואציה, הייתי מקשיבה לה, הייתי שם בשבילה, ואז הייתי אומרת לה, ידעתי, תקשיבי, את יוצאת סמרטוט, תתאפסי על עצמך, אל תעני לו, כאילו פשוט עונה לה בצורה שהיא במרכאות גסה, כמו שאני כאילו מדברת עם חברות וחברות מדברות איתי.
ואיך הייתה מגיבה?
והיא פשוט הייתה נפגעת ממני ברמות, וכועסת עליי ומתרחקת ממני ולא מדברת איתי. ואז למדתי את הבחורה, ולמדתי את הדרך, את השפה
ש... זה ממש קרה לך, מה שהיא אומרת.
בול. למדתי את השפה שלה, והבנתי שהבחורה הזאת לא רוצה שאני אגיד לה את האמת. היא לא רוצה שאני אגיד לה מה אני חושבת. היא רוצה שאני אקשיב לה, שאני אהיה שם בשבילה. היא לא רוצה את האמת, כי כל פעם שאני אומרת לה את האמת שלי, זה יוצא עליי. היא כועסת עליי, היא מתרחקת ממני.
אם באת לספר משהו...
אבל אני אומרת לך, היא מסוג האנשים, היא רק רוצה לפרוק, היא רוצה שתקשיבי לה, והיא לא רוצה לשמוע את האמת. היא רוצה להישאר בלללנד שלה, שהוא לא רוצה אותה כי הוא מורכב, או דדדדדדדדדדד, שהוא בכלל, הוא כן רוצה אותה, אבל כדדדדד. היא רוצה להישאר בלללנד, ושאת פשוט תקשיבי ותחילי. היא לא רוצה לשמוע את האמת. ואני פשוט למדתי את הדפוס בן אדם הזה, ואני זורמת איתה על הקו הזה. אבל עם רוב החברות שלי, כמו איתך, ועם רוב החברות שלי, אני אומרת את האמת, הגסה, כי אני רוצה שיגידו לי את האמת, הגסה, אני לא מצליחה להבין את זה. איך בן אדם לא רוצה לשמוע את האמת?
כן.
איך אתה מעדיף לשמוע איזשהו שוגר קוט כזה, איזה צמר גפן מזויף, מאשר את הפאקינג אמת? תעליבי אותי, אני רוצה שתעליבי אותי, תגידי לי הכל בפרצוף.
אני זוכרת שבתור ילדה קטנה, היה לי קטע כזה, שכל פעם זה היה עושה לי בעיות בחיים, הייתי אומרת כל הזמן את האמת, אבל הייתי אומרת גם לאנשים שעוד צריך להגיד, למורה בבית ספר, לחברות שלי בכיתה, כאילו בצורה גם לא, כאילו, תמיד הייתי אומרת, אבל זה האמת, אבל זה האמת, אבל זה האמת, כאילו זה סבבה, אם זה האמת, אז זה סבבה. והבנתי שיש דרך להגיד.
כמו אנשים באח הגדול, אבל זאת האמת שלי.
כן, זאת האמת שלך.
סתום, לא צריך לשמוע כל אמת, שמוע את האמת שלך עצמך.
בדיוק, יש דברים שצריך ויש דברים שלא, והבנתי שזה שהאמת היא הסיבה שאני אומרת, וזה כאילו זה הבסיס וזה הסיבה והמהות, זה לא מצדיק את זה שכאילו יש דברים, יש דברים שאין להם מקום להיאמר.
נכון.
אז זה לא אומר שאם זה אמת, אז יש לזה הצדקה.
לא, אני מדבר פה על חברה טובה.
אז אני אומרת, את צריכה להבין את הבנאדם שאת עומדת מולו. כי כאילו, אוקיי, את בנאדם שאומר את האמת, את לא יכולה ללכת אחרי זה כאילו כמו איזה רוטינה שככה אני חיה. את צריכה גם להבין שיש סיטואציות בחיים, כמו נגיד, סיטואציות רגשיות עם חברה, שיש אנשים שהם לפעמים יכולים להיות אטומים רגע לדעה שלך, ואם את תמשיכי לראות אותה, את לא תשיגי כלום חוץ מזה שתתרחקו.
שתפגעי בהם.
היא תיפגע, אנשים ייפגעו. את לא תגיעי לשום מקום, בדיוק. האמת לא תצא כאמת, היא תצא כ...
עלווה.
כן, זה ישתמע לה, אולי היא מקנה לי, זה... כל דבר חוץ מי היא רוצה בטובתי.
נכון.
אז צריך גם לקרוא את החדר, לקרוא את הסיטואציה.
כמו שאני עשיתי עם החברה הזאת.
כמו שאת עשית. אם יש בן אדם שכל כך לא רוצה לשמוע את האמת, מי אני שתכריח אותו לשמוע אותו? נכון. לא צריך. ביי.
כן.
אני לא מנתקת קשר, אבל אני גם אומרת, את רוצה לשמוע מה שיש לי להגיד לך, או שאת רוצה לשמוע מה שאת רוצה שאני אגיד לך?
נכון?
זה התשובה שלי.
בעיה שאני תגיד לך לא, ברור שאני רוצה לשמוע את האמת, ואז תגידי לה את האמת ושוב תעלם.
אני תגיד לך לא, 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 לא מה ככה, לא, מה?
יאללה. את יודעת איך חשוב לי שחברות שלי יגידו לי את הדברים הקשים? זה כל כך, אני זקוקה לזה. חברה מאוד קרובה אליי בזוגיות שאני מהצד רואה במלא דגלים אדומים. לא אלימות, לא משהו קיצוני, אבל הקטנה, שליטה, חוסר הקשבה. היא מאוהבת, מגוננת עליו, וכל ניסיון לרמוז נהנה בי, את לא מבינה אותו. האם תפקידי כחברה להגיד לה את האמת, גם אם זה יסכן את הקשר בינינו, או שתפקידי להיות שם ולחכות שהיא תבין לבד? וואי, יש לי, כאילו, אני מה זה חלוקה בנושא הזה, כי אני עברתי עם זה כבר בניסיון העבר שלי. היית מסכנת את הקשר עם החברה הזאת, שהיא תתרחק ממך?
אני חושבת שכן. כן. כן, אי אפשר כל החיים ללכת על ביצים, אי אפשר. אני לא יכולה, אני קשה לי. מה החברות בזה אם אני לא יכולה להגיד לה את האמת? מה, אני משחקת אותה? אני לא חברה שלה אם אני לא אומרת לה את האמת. זה לא חברות, אני לא יכולה לזהף גם חברות. חברות אצלי זה להגיד.
אבל אם זו הבחירות שלה והזוגיות שלה, והיא אומרת לה
טוב. אבל אם אני רואה דברים כמו זה שהוא לא, שהיא איתי והיא לא יכולה לפספס הודעה, ואני רואה שבחורה לא במקום בריא, אני אגיד לה, אני אגיד לה, כן, אני אגיד לה, אני לא אגיד לה, תפרדי ממנו, תעיפי אותו, אבל אני אגיד לה, את שמה לב? את רואה? את מבינה שזה לא לגיטימי, שזה לא תקין, שזה לא ככה בדרך כלל, בקשר בריא? אני אעיר לה את העיניים, אני לא אתן לה, העיקר שתישארי חברה שלי, תהיי בחיים שלי, אז מה אם הוא מרביץ לך, אז מה אם את מסכנה בבית, מה אכפת לי, תהיי חברה שלי? גם אם את עכשיו בקשר עם מישהי, והיא רצה איתו עכשיו 7 שנים, היא בזוגיות 7 שנים, בסדר? ואת עדיין חברה שלה, ואת לא אוהבת את הקשר, ואת עדיין אומרת לה, את גם לא צריכה להיות בילט, את גם צריכה להבין, את יכולה להגיד לה מה את מרגישה, בצורה מסוימת, במינון מסוים, אבל אם את רוצה גם שהיא תישאר בחיים שלך, אז לא כל פעם שאת רואה אותה להגיד לה, כי היא לא תרצה להיות איתך, היא לא תרצה להיות בחברתך, כי זה לא נעים להיות בחברה
של בן אדם. לא, את יכולה גם לתת לה לדעת, תקשיבי בעיניי, ככה וככה וככה, זה מה ששמתי לב, וזהו, אבל שחרר את הנושא.
כן.
היא יודעת, את לא צריכה עכשיו תפרדי בי בי, תשחררי, כן. לבריאותך הנפשית, תשחררי, כי זה נכון. רק ירחיק אותך ברמה שאת תאבלי כן, אותה.
אז בעיניי זה למצוא את האיזון בין להגיד משהו, ללא להגיד יותר מדי, לבין להיות חברה טובה, לבין לא להיות too much in her business.
כן. אני הייתי אומרת,
משהו באמצע.
משהו כמו, תתחילי את זה בסופו של דבר, זה בחירות שלך ואת יודעת מה הכי טוב, אני אגיד לך מה אני רואה מהצד ואני רוצה לשקף לך, כמובן שזה זוגיות שלך והבחירות שלך, ואם את אומרת לי שאת מאושרת אני אשחרר ואני איתך, לא משנה מה, אבל אני שמתי לב שא' ב' ג'
כן.
זה מה שהיה לי בעבר, ככה אני הצגתי את זה לחברה.
וזה עבר? זה עזר? מה קרה?
לא, זה לא עזר, אבל היא גם לא התרחקה, היא נשארה איתו, ושום דבר לא השתנה, אבל היא גם לא התרחקה ממני, כי עשיתי את זה בצורה נכונה. גם אם את צורם לך, ואת אומרת, אני כל כך אוהבת את הבן אדם הזה, וכל כך לא מגיע לה הדבר הזה, שיקפת לה פעם אחת, היא לא הקשיבה, היא החליטה לא להתייחס את זה, תשחררי.
זהו?
זה רק יעשה לך רע. לך, לנפש שלך, שאת נלחמת על הדבר הזה, והיא לא מקשיבה, ולקשר ביניכם. אני אומרת לך, בן אדם לפעמים צריך ללמוד על בשרו, הוא צריך להבין, להגיע לתובנה הזאת לבד.
אבל אני כן הייתי זורקת לה פה ושם, את יודעת, דעתי על הנושא.
לא, בסדר, אם היא שואלת אותך, אם היא שואלת אותך, ברור, אם היא שואלת אותך שוב, אז תמיד להגיד, את יודעת מה אני חושבת, אבל לא ליזום את השיחות האלה בעצמך, לא לעשות לה אינטרוונשן.
שיחה אחת בהתחלה.
בדיוק.
למען הסדר הטוב.
אחרת, את תפגעי בעצמך כבר, כי זה, תקשיבי, זה מתיש נפשית, שאת אוהבת מישהו, ואת נלחמת בו, את רוצה ש... עזבי, היא תלמד על בשרה. זה כן. שלה, זה הדרך שלה, כן, זה הסיפור שלה.
את הדבר הזה, את השיעור הזה.
כן.
אי אפשר לחסוך לאנשים את ה... לעשות קיצורי דרך.
נכון. כנראה היא צריכה לעבור את זה בעצמה לגמרי.
היי, זאת ליה של העתיד. אני בדיוק עורכת הפודקאסט ורציתי להוסיף שבתור מישהי שעברה זוגיות רעילה, מאוד 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 רעילה, שהייתי צעירה, זוגיות של שנתיים דרך אגב מאוד ארוכה, אני יכולה להעיד שלא משנה כמה חברות שלי היו באות ואומרות לי, או ההורים שלי, הייתי עיוורת לחלוטין וזה לא היה עוזר, ולפעמים אתה צריך לחוות את זה על בשרך. ובסופו של דבר אני כן בעד לבוא ולהגיד מה שאת חושבת, ואולי לשקף לחברה, אבל אל תלחמי בה בשיניים, כי בסופו של דבר זה רק ירחיק אותך, והחברה הזאת צריכה אותך בחיים שלה. היא צריכה שתהיה שם בשבילה, היא צריכה את התמיכה שלך, היא צריכה שתהיה שם ביום שהיא תקום ותחליט לעזוב. אז כן לשקף את הדברים, אבל אל תלחמי בה בשיניים, כי זה לא יעזור, והיא רק תרחיק אותך מהחיים שלה. לפעמים אתה צריך לחוות את זה על בשרך.
יש לי שאלה.
כן.
מה זה דעתך? מה דעתך על למחוק הייט? את מוחקת הייט?
תגובות הייט?
כן.
אני חוסמת.
אז את מוחקת וחוסמת.
אני לא מוחקת, אני חוסמת וזה נמחק.
את חוסמת, את מוחקת.
ברור. כל מי שמגיב לי תגובה.
אז התשובה שלה היא לא רק שהיא מוחקת, היא גם חוסמת.
כל מי שמגיב לי בעמוד שלי, הפרטי שלי, תגובה שלא מוצאת חן בעיניי, יחסם, אתה לא תזכה ליהנות מהתוכן החינמי שלי יותר. אני לעולם לא אקפוץ לך בפוריו יותר. לא מתאים לך, יש לך משהו רע להגיד? אל תדאג חמוד, אתה לעולם לא תראה את הפרצוף היפה שלי יותר.
עליי.
עליי?
עליי, כאילו, אני אדאג לזה.
עליי, כן, עליי.
עליי.
עליי. את מבינה? אני כאילו, מהאגו שלי, שהוא מגיב את התגובה הזאת, אני אומרת, עכשיו אני אעניש אותו. הוא לא ייהנה מהתוכן שלי עוד לעולם. כאילו בראש שלי, כל מי ששונא אותי ומגיב לי הייט, זה בגלל שהוא ממש נהנה מהתוכן שלי, את מבינה? כי הייטרים הם גם סוג של מעריצים, הם פשוט כאילו כיף להם להגיב הייט, הם כל מיני סיבות. חוסר ביטחון, קינה, לא משנה, אבל הם גם צופים בך בסופו של דבר, הם גם מעריצים. אז מבחינתי אני מענישה אותם בזה שהם לא יצפו בתוכן שלי יותר, כי הם נחסמו. מבינה את האידיאולוגיה?
לגמרי, מבינה, אבל לכל אחד כזה יש אפקטיבי.
נכון, לא עשיתי בזה כלום.
אבל פעם הבאה הוא לא יבוא ויחשום לך מהאפקטיבי, כי אז אם תחסמי אותו שם, באמת אכל אותה.
נכון, אז הנה, לימדתי אותו לקח חשוב לחיים.
הוא יושב בשקט, כחק במסכת.
מעריץ שקט, שונא שקט.
מעריץ שקט.
אבל מה, אני לא מוחקת ביקורת בונה. כאילו, אם נגיד עכשיו יגיבו לי, רגע, אבל לא אמרת שפעם את לא אוהבת מקדונלדס, זה אני לא אמחוק, אני פשוט אגיב בחזרה. כן, אמרתי פעם גם שאני בכלל לא אעשה החלקה, ושאני בכלל לא אפתח טיקטוק, אנשים משתנים והדעות שלכם, אנשים, הדעות של אנשים משתנות, כאילו, אני אגיב.
מקדונלדס יותר טעים היום.
לא, אני אגיב את דעתי, אבל אני לא, זה, הבנת ההבדל?
כן.
רק הייט שהוא כאילו ריק, שהוא קופי, אני חוסמת.
שהוא קופי.
קופי. בכל שנותיי כצורכת תוכן, לא כיוצרת תוכן, כצורכת תוכן, בואי, אני שעות בטיקטוק ובאינסטגרם.
גם אני.
מעולם לא אגבתי תגובת הייט.
גם אני לא.
מעולם.
בחיים לא, וסניתי.
גם אני.
ורציתי. את יודעת מה אני עושה שאני רוצה לרשום הייט?
שולחת לי.
שולחת לך ורושמת הייט.
נכון.
אני לא ארשום את זה לבן אדם. גם את יודעת, את יודעת מה הכי שורת אותי?
נו.
שזה קורה במדינה קטנה כמו שלנו. איך אתה יודע אם לא תתקל ביום אחד?
ממש.
את יודעת בכמה אנשים שחשבתי שאני לא אתקל יותר נתקלתי?
ברור.
וגם בסיטואציות מה זה הזויות? בעבודות, בזה.
לא, הם גיבורים אחרי המקללת. הם...
כן, לרוב אין פנים. נו. אין פנים, אז הם לא מרגישים מה המדינה הקטנה.
זה לרוב אבל... מפקטיבי הרי.
לא, לא.
גם מפקטיבי בחיים לא הייתי מגיבה. מה זה הצורך הזה? אם יש איזה ריחול, איזה משהו הייט שיושב לי פה ואני חייבת להגיב אותו, כמו שאמרת, שולחת לך ואנחנו מדברות על זה.
כן. לא, זה לא יהיה הייט. יוצא לי להגיב דברים בפוסטים של אחרים, כאילו, אבל זה לא יהיה הייט.
זה יכול להיות ביקורת?
כן.
הייט בחיים לא.
כן.
זה כל כך אומללי, זה כזה מסכני.
אז את עושה כמוני. את כאילו מוחקת, או, זה, או, אני או גם עונה. עונה.
אני, לא, אני גם עונה לפעמים. שוב, אם זה ביקורת כמו מלא, נגיד, מגיבים לי, אבל פעם אמרת שאת לא אוהבת מקדונלדס. אוקיי? אין לי בעיה עם התגובה הזאת.
אני אוהבת שאת אומרת את זה ככה.
אני מתה על התגובה הזאת, היא לא מפריעה לי, אני תמיד מגיבה עליהם בחזרה.
שמי, זה גם מראה לך שקודם כל יש פה בן אדם שכאילו צופה בך שנים ומקשיב לך, וזוכר שאמרת את זה.
בגיל 14! כן, אנשים צופים בי שנים, זה מטורף. אז אני תמיד מגיבה, כמו שאמרתי, אני מגיבה, גם אמרתי פעם שאני בכלל לא עושה החלקה, ואמרתי שאני בכלל לא אפתח טיקטוק. אנשים מתבגרים,
בואי, זה מטורף, אתה אמר שאת תפתחי טיקטוק.
אמרתי מלא דברים. אני 10 שנים בתחום הזה אומרת שטויות, יוצאים לי שטויות מהפה כבר עשור. מה זאת אומרת? גם הדברים שאני אומרת פה אולי עוד עשור אני אגיד דעות אחרות
אחר.
לגמרי. כל הקטע שלנו בחיים זה להתפתח ולהשתנות. אם אנחנו במשך עשור, הדעה שלך לא משתנה ולא התפתחת לשום מקום, אתה מסכן, באמת, לא נעים לי להגיד לך. אני משתנה, אני מתפתחת, ואני הדעות שלי משתנות. ולפני 14 שנה, ולפני עשור, כשהייתי בת 14, אכלתי מקדונלדס ולא עלי טעים, ועבר מלא מים בנער מאז. גם לא אהבתי חצילים, והיום אני חולה על חצילים. כאילו, מה?
ליה, אני שרופה עלייך. יואו, איך התפתחת מלא בשנים? את אוהבת חצילים היום?
ראית, התבגרתי.
אומייגוד.
זהו.
זהו, ביי!
מה את רוצה שהם יגיבו? כל מי שצפה עד לפה ביוטיוב...
חציל!
תגיבו חציל!
סוטה, אין לך בעיה שכל התגובות שלכם חצילים?
זה קצת סוטה.
זה קצת סוטה.
אז מה נגיד להם? לב סגול.
לב סגול.
זה כאילו מרמז על החציל.
זה החציל, אבל ב...
אבל בינינו, בדיחה אישית.
כן.
יפה. טוב, אנחנו אוהבים אתכם, אוהבות. אנחנו אוהבות אתכם מלא. תודה שהזנתם עד לפה, יובה, היה לי כיף איתך בטירוף כרגיל. תבואי כל שבוע. אני לעולם לא רוצה לעשות פרק לבד יותר. הרסת לי את הפן של להקליט לבד. סתם, לא, אני אוהבת גם להקליט לבד. אל תלגי, אני מדי פעם אעשה גם לבד.
טוב.
תן לך חופש פעם ב.
בסדר, אני פה כשאת צריכה, כשאת לא צריכה.
כן.
שחררי אותי.
ותסמנו לנו איזה 5 כוכבים בספוטיפיי, אם אתם מאזינים ככה, זה חינם.
נכון.
וזהו, תראה, אני כבר במנח שינה, כאילו.
זהו, ואני אלך, עד שני.
ביי.
אתם תלחו, וביי.
ותכתבו לי עוד שאלות ותייצויות לפרק הבא, כל אנונימי.
נכון.
ביי.
ביי.
טוב, לא?
היה טוב, טוב שהיה. בלופ טוב, בלופ טוב. קבוצה טובה, קבוצה טובה.